ראינו את העניין של הזהירות מספתי זרה, מהחלקלקות, מהקלות שבה האדם יכול לנטות ולהחליק לכיוון של מינות, של תאווה, בזמן שבשביל להתקדש ולהתעלות זה דבר שדורש עמל, זה לא דבר פשוט. כמו שאמרנו, המלבין, שטעם העבירה חלק משמן ואינו מורגיש בו שום דופי. אם ניצא ידבר מצרה לעבודת גילולים אשר יזנה לבבו אחרי דעות חיצוניות, והשפתיים מרמזים תמיד על הדעת שהדעות שעליו יבנו רעיותיהם, נדמה לו שהוא מתוק כנופת. מול הדעות האמיתיות, דעות התורה, שאדם צריך לעמול בשבילם, זה לא דבר פשוט. אבל התוצאה היא, ואחריתה מרח על ענך דה כחרב פיות. כשאמרנו פיות, מכל כיוון שלא נסתכל על זה, התוצאה היא תוצאה מאוד לא טובה. זאת אומרת, חינה כזאת של סוף מעשה במחשבה תחילה. שאדם צריך לחשוב טוב, כי כיוון שאין עיכובים כל כך, כמו שהזכרנו, האדם הוא גשמי, כבר בטבע בראייתו, בעצם לידתו, כבר יש לו את היצרים, את התאוות. כתוב כבר מהלידה עצמה. תינוק כבר יש ילד, יצר רע נולד עמו. יצר לב האדם רע מנעוריו. וכנגד זה צריך לא רק לא להיכשל כאשר מגיעים כבר למצב, לסיטואציה של של החטא, שאז ודאי צריך לנסות להתגבר, צריך להצליח להתגבר, אבל לפני זה לא לנטות. לא לנטות. וזה יסוד חשוב. אחד הדברים שיותר גורמים לאדם לחטוא, זה העובדה שאנחנו אומרים, לי זה לא יקרה. זה לא יקרה. אני מכיר את עצמי, אני חזק, וזה לא כך. אין דבר כזה, לי זה לא יקרה. זה, אדם לא שם לב. כשאדם הולך על פי תהום, אז גם כאשר הוא הלך שם הרבה פעמים, החשש שהוא עלול ליפול הוא חשש מוחשי ממש. אז יכול להיות שאדם אומר לעצמו, טוב, נו, כבר הלכתי כמה פעמים והצלחתי, אבל זה לא משנה את העובדה שהחשש קיים. וזה ואחריתה מרח על הענה חדה כחרב פיות, רגליה יורדות מוות, שאול צעדיה יתמוך. אור החיים פן תפלס, נעו, מעגלותיה לא תדע. העניין זה שאור החיים פן תפלס, אור החיים פן תפלס, יש עריכות גם במדרש. מה זה אותו אור החיים פן תפלס? על פניו, עד עכשיו עסקנו במה? עסקנו בסחרם, בזהירות שצריכה להיות מאישה זרה. מהחלקלקות, מהמינות. פתאום, יש פסוק שאור החיים פן תפלס, נעו מעגלותיה לא תדע. על מה זה מדבר הפסוק הזה? מה זה אותו אור החיים? אז אפשר לבוא ולומר שתדביק אותו חשבון. מה אותו חשבון? שיש את האורח, יש את הישר, שאדם הולך בדרך הישר בלי לנטות ימין ושמאל, בלי להסתכל לכל מיני כיוונים נלוזים, כיוונים שליליים. וזה אור החיים, ונעו מעגלותיה לא תדע, שלא תלך בכל מיני דרכים עקלקלות, דרכים שליליות, ששם אתה עלול ליפול. זאת אומרת, התוצאה של העניין של אישה זרה, היא אור החיים פן תפלס, שתלך בדרך ישרה. כמו שאומר המלבין, כבר בארנו שיש הבדל בין אורח ובין מעגל, שהמעגל הוא הדרך הסיבובי. מה זאת אומרת הדרך הסיבובי? זה היכולת להגיע אל המטרה, אבל לא באופן ישר, אלא באופן עקיף. והמידה שבו מודדים ומשערים את המעגל הסיבובי להגיע בו ליושר נקרא פלס. מה זה תפלס? תפלס זה משון פלס, משון להישיר, משון מסלול ישר, בלי נטיות לצדדים. הכל הולך באופן מדויק. חז"ל אומר, פן תרצה ללכת במעגל הסיבובי דרך בית הזונה, ללכת דרך שם אל אור החיים, ותפלס ותמדוד באיזה דרך תשוב מן המעגל הזה אל אורך הישר, כעניין שאמרו ניזול פתחת הזנות וניקוף יצרין לקבל אגר. זאת אומרת, זה נכון, זאת אומרת, גם אם אדם נטע כבר, המחשבה צריכה להיות אורך חיים פן תפלס, מה הכוונה? אם כבר אדם הגיע לשם, מה הוא צריך לעשות? לנסות להשתחרר. לא רק זה. זה נקודה חשובה מאוד, מה שאומר המלבין, כי יש חלוקה בין הלכתחילה לבין הבדיעבד. לכתחילה, כשאדם יש לו אפשרות או ללכת בדרך הישר, ללכת במסלול פשוט, בהיר, או ללכת בדרך עקום. מה הכוונה? הוא יכול לחשוב שהוא גם עובד ריבונו של עולם, אבל הוא עובד ריבונו של עולם באופן מתוחכם כזה, שאני מקווה שהוא מבין מה הוא עושה. אבל הוא רוצה לעבוד ריבונו של עולם באופן מתוחכם. ודאי שעדיף לעבוד, איך לעבוד את השם? דרך ישר. אם כבר אדם נטע מהדרך, מה הוא צריך לעשות עכשיו? ודאי שהוא צריך כבר ללכת בכיוון של מעגל, למצוא את הדרכים, למדוד באיזה דרך לשוב מן המעגל הזה של אורך הישר. לשוב אל אותו אורך ישר מהכיוון של המעגל. אין הכוונה שאומר לנו עכשיו שלמה המלך, שאומר לנו שלמה, שטוב, בואו ניכנס עכשיו לכל מיני מעגלים, ואז נראה איך אנחנו יוצאים. ניכנס לכל מיני קשיים, ואז נראה איך אנחנו בורחים מאותו בית זונות, ביתה של הזונה שמוזכר אצלנו. מראש ודאי אל תיכנס. אבל אם נכנסת, מה תעשה? תמצא את הדרך, תמצא את המעגל, שדרכו תוכל לחזור לדרך הישר. וזה המדרש שגם הזכרנו אותו אצלנו, שאמרו ניזו לפתחת הזנות וניקוף ונקצרים לקבל אגר. פה אני חושב שכבר זה נקודה נוספת. לבריאות. אדם כבר נמצא באיזשהו מצב לא טוב. אני יכול להגיד לעצמו, טוב, אני כבר מצב מאוד לא טוב, אין לי כבר סיכוי, אני כבר, כמו שכותב רב צדוק באיזשהו מקום, את העולם הבא כבר הפסדתי, לפחות שאני אהנה מהעולם הזה. בסדר, מה כבר יש לי לעשות? פה צריכים להיות פיקח, כאשר אדם כבר נחת, הגיע לאותו לאותו סטייה מדרך הישר, שהוא כבר נטל לשפתי זרע, פה מה הוא יגיד לעצמו? הוא יגיד לעצמו, טוב, זה לא רק שאני נמצא פה, ואני נמצא במקום לא טוב. עכשיו יש לי אפשרות לקבל שכר יותר גדול. העובדה שהאדם יודע שהוא עכשיו נמצא במצב שהוא יכול לקבל שכר יותר גדול, זה בעצמו מאפשר לו מה? להתנתק מאותה מציאות של חטא. אם אדם נמצא במציאות נמוכה, הוא אומר לעצמו, טוב, עבד העולמי, אין לי כבר תקווה. כמו שהזכרנו, את העולם הבא כבר הפסדתי. אז אין לו כוחות, אין לו מוטיבציה להתרומם, להתעלות. איך אדם כן יכול ליצור לעצמו את המוטיבציה הזאת? על ידי מה? על ידי זה שהוא אומר, בסדר, אני נמצא פה. יכול להיות שלא הייתי צריך להגיע לפה, אבל עכשיו איפה אני נמצא? אני נמצא פה. אני נמצא עכשיו כבר מקושר לאותם שפתי זרה. במצב הזה מה אני יכול לעשות? אני ארוויח. יש לי סייעתא דשמיא עכשיו, בעזרת השם, שאני אצליח להתנתק מהמקום הרע הזה, מה יהיה לי? רווח. כמו שמופיע. נעבור ונקבל שכר. זאת אומרת, האדם צריך להתרגל שגם כשיש ירידות, גם כשיש נפילות, לא רק להגיד, טוב, אני נמצא פה, ולהיכנס לייאוש. כי הייאוש הוא מפיל אותו מדחי אל דחי. אלא גם כשהוא נמצא במקום הזה, למצוא את המעגל. איך המעגל? המעגל, להגיד, בוא נתפוס שלל. כמו משל, למה הדבר דומה? לאדם שטועה בניווט. פתאום הוא מוצא את עצמו בלב מחנה האויב. במצב שאדם יכול להרים ידיים, להרים דגל לבן, להגיד, טוב, נו, אין לי כבר מה לעשות. שבוי, כבשו אותי, היצרים שלי, אני כבר כבוש. אבל אדם יכול להגיד לעצמו, טוב, אם אני פה, אז הנה דווקא, אני רואה פה את האוהל של, של כל המפות, אולי אני אוציא קצת איזה... גם להרוויח משהו אם נמצאים במצב הזה. גם לתקן משהו. זה יכול להיות דבר נפלא מאוד. זה לא המלאך הלכתחילאי, אבל בדיעבד זה המעגל. זה אורח חיים פן תפלס, נכון? זה הדרך הסיבובי. באיזה דרך תשוב מן המעגל הזה אל אורח הישר. עניין שאמרו ניזו לפיתך דזנות וניחוף יצרין קבל אגר. כך אפשר לקבל שכר. בכל מקרה צריך לעבור דרך משהו. אז אנחנו נעבור דרך מקום שנוכל לקבל שכר מקסימלי. זה התבוננות שהיא קשורה גם למושג שגדולים, שבמקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. לא לפי הסבר הקוצקר, עוד משהו מפורסם ישמע. הקוצקר אומר, למה במקום שצדיקים, שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד? זאת אומרת, זה ביידיש, בגלל שיש שם ריח לטוב. לכן הם לא יכולים לעמוד שם הצדיקים. אבל זה לא הפשט. ודאי שזה לא המשמעות הרגילה של הדברים. משמעות הדברים, שבעלי תשובה, הם כבר תקנו משהו. הם היו במקום נמוך, והם תקנו את אותו מקום, הגיעו למקום עוד יותר נמוך ותקנו אותו. לכן, זה בחינה שאפילו יותר מאשר צדיק. קידמו את העולם. וזה אומרו נאום מעגלותיה, המעגלות שלהם נעים ונלוזים מן אורח הישר, ולא תדע עוד לשוב אל אורח חיים. ולפי המצער רצה לומר, שלא תאמר שעל ידי החקירה והפילוסופיה תשוב אל האמונה, עברו הכל בדרך המופת, כי אחר כך תנוע נפשך במעגלי הספקות, ולא תמצא עוד דרך האמת לאור באור האמונה. דרך האמת לאור באור האמונה. זה שני הצדדים. אורח חיים פן תפלס נהוג מלא לא תדע, מה הכוונה? האדם יגיד לעצמו, אני אלך לשם ואז אני אצליח לתקן. זה נכון, אם האדם כבר נמצא שם שיתקן. אבל לכתחילה, אל תלך לשם. אל תגיע. למה? כי תחיה באמצעות של ספק. אדם, בשביל להיות עובד השם באמת, צריך שהדברים יהיו קבועים בליבו. אחד, מהיסודות או יסוד האמונה, מהו? שיהיה אמונה בהשם קבועה בליבו. קבועה. צריך קביעות, כמו שהרמב״ם מזכיר את הדברים. שיהיה הדברים קבועים בלב. ברגע שהאדם נמצא בהסתפקות, אז יש פה חיסרון כבר בקביעות בלב. זה לא דבר אידיאלי. עוד פעם, אם אדם כבר הגיע לאיזשהו מצב, שירוויח. אבל מראש... שאדם לא ילך אפילו על פתחה, לא יתקרב בכלל למקום כזה שהוא שלילי. וזה לא מרוויחים. וזה דברים שיש בהם נפקמינה עצומה. החוכמה הזאת של שלמה המלך היא חוכמה שיש בה נפקמינה עצומה, זה דברים שאנחנו נתקלים בהם ממש באופן יומיומי. כי יש נטייה לאדם לפעמים להרגיז, כאילו להתמודד, וההתמודדות הזאת היא מורכבת מאוד, צריך בזה זהירות גדולה מאוד. בכל התמודדות אדם בונה. אז לכן, לא מדובר פה על יהודים שונים של האדם, שאמרנו שוודאי, כל אחד יכול לעבוד את ריבונו של עולם בפן המיוחד שלו. הכוונה פה, שאדם לא ילך לנקודה שלילית, למקום שבו תפיסת העולם היא תפיסת עולם של כפירה, ויגיד לעצמו, טוב, אני אשתמש בכלים שלהם בשביל לקדש שם שמיים. כי זה פשוט לא עובד. אם אדם פונה לכיוון של נצרות, דוגמה, בעולם האקדמיה, ודאי שיש בחלק מהמחלקות, במקרים חלק מהמרצים, שהתפיסה המחשבתית היא תפיסה מחשבתית מקולקלת, שממש השפעות נוצריות. קשור גם חלק מההחרמה של בריטניה, את עולם האקדמיה בארץ. היום מישהו לא ציוני, זה לא מספיק בשביל להיות אדם נאור. צריך להיות אנטי-ציוני. זה דבר נורא והיום. רואים שיהודים, הם פרופסורים יהודים, היו מראשי אלה שארגנו את החרם האקדמי. שמעתי את שרת החינוך, מה היה הטענה שלה? היא אומרת, מה זאת אומרת? ההפך. האקדמיה בישראל היא הייתה מראשי אלו שתמכו בהידברות עם הפלסטינאים, בחופש הדעות. אנחנו מעיד על יסתו. זה מציאות שוודאי היא מציאות מקולקלת. אסור להגיע למצב כזה שאדם נוטה מהכיוון הזה. היה פעם פרופסור, סיפר לי הרב חיים כץ, שהיה פרופסור, אני חושב שסימון, אבל אני לא רוצה לומר דברים לא ברורים, שהוא כתב דברים על אברהם אבינו, שהיו נראים כזלזול. אנחנו יודעים שאברהם אבינו הענק שבענקים, האבות הקדושים. גם כשאנחנו מדברים עליהם, ודאי שצריך לבוא מתוך התבטלות מוחלטת, להבין שמדובר פה על אנשים במעלה אחרת. אנשים מלאכים כבני אדם, בחינה עליונה מאוד. אחרי השרת יכלו לאכול אצל אברהם אבינו. לא שמעתי עדיין פה על מישהו שמלאכים באו לאכול אצל ארוחת צהריים. אז הוא כתב אישום מאמר כזה, והציוד הקפיד על זה מאוד מאוד. ובשמחת תורה, תמיד חכם, חשוב, הביא אותו לישיבה. כנראה בשביל גם קצת להשלים, ושיבוא לראות את הישיבה. והוא הציג אותו בפני הרב ציודה. אז הרב ציודה אמר, אסור לעמוד בדלת אמות של רשע. חזר הביתה ולא חזר לישיבה יותר באותו שמחת תורה. זאת אומרת, יש צד שאנחנו לא... טוב, זה גם רב ציודה, מדרגתו, אנחנו לא... יש צד שצריך לדעת שאי אפשר לבוא ולהגיד, טוב, אנחנו רק רוצים את הכלים. אנחנו צריכים לדעת שהכלים הם בסופו של דבר יוצרים מהות. יש דרכים מדרכים שונים להכניס דעות נלוזות גם בכלים חיצוניים. זו זהירות גדולה מאוד. צריך זהירות בזה. לא להתקרב למקומות שתפיסת העולם היא שלילית. גם בתקשורת לפעמים, אם יש תקשורת שאנשים לא מכירים ולא יודעים, והולכים, ואחר כך עושים שימוש בדברים שהם נאמרו באופן שלילי מאוד. אני זוכר שכפר דרום, שהיה את אותו סיפור על הגג שצעקו שזרקו חומצה. אז אני הייתי למטה, לא הייתי על הגג, וראיתי את השוטרים מחייכים אחד לשני למטה אחרי שהם שפינו אותם במצב קשה, אחרי שהחומצה נזרקה עליהם. אז ניסיתי לדבר עם כלי התקשורת, היה שם איזה רמפה כזאת של עיתונאים. אז ניסיתי להגיד להם, שמו, יכול לפחות, תאפשרו להתראיין, לומר דברים אחרים, אנחנו גם רואים, או שיכול לפחות, בואו תראו מה המציאות. אז אחד מהאנשים אמר לי שאת המציאות אנחנו קובעים. אחד מה... אין לי מושג, אני לא מכיר שם את הנפשות הפועלות, אבל מה אנחנו בוחרים? מה אנחנו רוצים להראות ומה אנחנו לא רוצים להראות. אחרי יומיים התקשרו אליי משתי רשתות תקשורת, רשתות טלוויזיה, שאני אבוא להתראיין, תסביע את עצמך, תגיד מה יש לך להגיד, יהיה לך במה. אמרתם, תשמעו, מתי שיהיה לי מה להגיד? לא רציתם לשמוע? אז אני הבנתי. עכשיו אני לא רוצה להגיד שום דבר, אני לא רוצה שום קשר אתכם. הבנתי שבסופו של דבר המציאות היא מוכתבת, אז אין בעיה בכלל. ובזה הסתיים הדו-שיח. טוב, אני לא בא ואומר, יכול להיות שוודאי שצריך ליצור דברים בתהרה, גם מדברים אחרים. צריך ליצור כלים תיאוריים. אבל כתפיסת עולם, אורח חיים פנטפלס נאום מגלותיה, לא תדע. לא ללכת לכיוונים האלה. הכיוונים האלה, כשאדם הולך לכיוונים, הוא עלול בסופו של דבר ליפול. זה כמעט הטבע שהוא ייפול. יכול להיות שיש מצבים חריגים, כמו שראינו, תלמידי חכמים באמת שלא נכשלו. אבל הסדר הוא שאדם נופל. וזה ההמשך. ואתה ואני משימו לי, אל תסור מימרי פי. לא לסור, כן, סליחה. המחשבה הזאת היא מחשבה שהיא לכתחילה אסורה. היא מחשבה שלא לחשוב אותה במצב הלכתחילה, מראש. כשאדם נמצא, זה אפילו יכול לסייע לו. כי אם אדם אומר, אני עכשיו נמצא בתוך מצב קשה, אז כל עוד אני חסר נמצא, מה שנקרא, נפלתי בפח, ואני מרגיש כמו ציפור במלכודת, שאדם כבר מאבד לשון אותה. אם הוא אומר, רגע, אני עכשיו נמצא פה, אז אני כבר בשליחות. אז פה זה באמת דבר הגיוני. אבל זה נכון, כאשר אדם כבר הגיע לאותו מצב. צודק, גם שם המגמה היא לצאת, אבל הדרך לצאת היא הרבה פעמים דרך זה שאדם חושב לעצמו איך הוא מרוויח מאותו מצב. דווקא אז אומרים לדוגמה שכמעט כל האיתורים, איתורי הגבורה שיש במהלך מאז קום המדינה, זה בעקבות פשלות צבאיות או במודיעין או בקרב, ואז כתוצאה מאותה פשלה יש צריך את כוחות הגבורה האלה. אז אדם אומר לעצמו, אני רוצה להיות גיבור, אז יאללה, בוא נעשה את זה שתי פשלות, אני אלך, אני... זה שטות גמורה. אבל אם אדם נמצא באופן כזה, אז אומר, אפשר פה לפתח כוחות אפילו יותר גדולים ממה שימצא בטבע. כשאני נמצא במצב קשה, אם הוא לא מרגיש איש שליחות, אם לא יוצר לעצמו איזשהו עוז מיוחד, אז קשה לו לצאת. פה זה הדרך, זה המעגל שדרכו אפשר לצאת מהמצב הקשה. זה לא המצב הלכתחילאי. המבין רב לא אמר בהכרח שזה הכוונה, הוא אומר שזה אב האמינה של האדם, אבל הוא לא מבקר את אב האמינה אם הוא כבר נמצא במצב הזה, הוא מבקר את אב האמינה כל אדם לא נכנס למצב הזה. כן.
אפשר להסביר גם שהרווח שיש פה כשאדם נמצא, זה בעצם היציאה. כשהוא יוצא הוא מופיע, לכן אני באמת צריך לשאוף לצאת, אבל כאשר אדם יוצא, דבר כזה, זה הרווח הכי גדול.
נכון. לא, אין הכוונה, אני גם לא התכוונתי לבוא ולהגיד אני אומר, הוא לא חייב דווקא עכשיו ללכת ולכבוש את היעד לבד שהוא נמצא שם. מה שרק התכוונתי לומר, שאפילו הוא יסתכל ויראה איך נראה הבסיס. זאת אומרת, על פניו, אדם שראה ויצא, זה בעצמו תיקון. ככל שאדם, כשהוא נמצא במצב הזה, לא צריך לשקוע עוד יותר בתוך המצב, להסתכן יותר בתוך המצב הזה. אדם שצריך לשאוף לצאת. כי הוא אומר, ברוך השם, ראיתי כבר, קיבלתי כבר, ועכשיו אני יוצא כמה שיותר מהר החוצה. כשאיפה. אבל אני אומר עוד פעם, לא צריך להגיע. לא צריך להגיע לשם. זה כל העניין של הפרק. הפרק אומר לא להיכנס לשם, לא להתאפס עכשיו לנקודה, מה קורה אם כבר הגענו. אם כבר הגענו, זה כבר שאלה אחרת, איך לצאת. אז שם נמצאים כבר מצב של מעגל. במעגל צריכים להיות פיקחים, כל אחד לפי עניינו. ואתה בנים שמו לי אל תסור ממרי פין, הרחק מעליה דרכך ואל תקרב אל פתח ביתה, פן תיתן לאחרים עודיך ושנותיך לאכזרי. פן יסבעו זרים כוחך ועצבך בבית נוכרי, ונהמת בחריתך ככלות בשרך ושאריך. ואמרת איך שנאתי מוסר, ותוכחת נעץ ליבי. לא שמעתי בקול מוריי ולמדיי, לא הטיתי אוזני. כמעט הייתי בכל רע בתוך קהל ועידה. זאת אומרת, התוצאה היא צער היום ונורא. להרחיק, הרחק מעליה דרכיך. מה זה הרחק מעליה? כמו שאמרנו, לא רק להגיע ולא להיכנס, אלא להתרחק. לא להיות בכלל באזור שלה. לא לעבור דרך אפילו. ואף אל תקרב אל פתח ביתה. מה הכוונה? לא לקרב אל פתח ביתה. אומר המלבין, אף שהזונה איננה שם, ולפי המליצר רצה לומר שתתרחק מדרכי עבודת גילולים ומינות, ואף אל תקרב אל ההצעות והיקשים שבם נכנסים אל שערי הכפירה. ולא תאמר שאתה תשתמש בהיקשים האלה לבנות בית נאמן לתורה ולתעודה. אני הולך בתור שליח. לא. אל תתקרב למינות. אתה מתקרב למינות, אפילו אם לכאורה אתה לא נכנס, אתה רק הולך לפתח. לא, לא להתקרב בכלל. רק אתה רוצה לשבות שבי. לא, לא להתקרב. מה פירוש? דרך אגב, אורחים פן דפלס, עוד מעט נראה, הפרשנים יש להם עוד כיוון פה, ואני רוצה להתעכב על הדברים, אבל אני רוצה קודם כל שנראה רגע אחד את מהלך הפסוקים. פן תיתן לאחרים הודך ושנותך לאכזרי. מה זה הודך? הודך, הרב מדבר על המושג של ההוד וההדר. הוא אומר כך, מה זה הוד והדר? בהקשר של ברכי נפשי, הוד והדר לבשת. ההוד הוא ההתאמה הנאה של כל אורחות החיים. בכל כוחות ההוויה כולם בהסתדרותם הנפלאה. זאת אומרת, כשכל דבר נמצא במקומו, אז יש הוד. זה ההוד של האדם. כשיש הרמוניה שלמה בין הפרטים. כל אורות החיים. זה ההוד. הדר זה עוד הוספת זיו למעלה. וזה משהו יותר עליון, שבעקבות ההוד שיש לאדם, הוא מקבל גם את האדר. מעין תוספת עליונה. אבל ההוד זה ההתאמה הנאה של האדם. שכל דבר נמצא במקומו. נמצא ביהודו. פן תיתן לאחרים הודך ושנותך לאכזרי, פירושו של דבר, שאת כל את כל כוחות החיים שלך, את כל הייעוד שלך, של כל הפרטים כולם, במקום להשתמש בהם ולבטא אותם באופן שלם, מה התוצאה? שאתה נותן אותו לאחרים. אתה נוטה, לוקח את כל ההרמוניה הזאת ומעביר אותה מצד השלילי. ושנותך לאכזרי. מסביר גם המצודות. ההוד, הודך, ההוד הנתון לך מן השמיים, תיתן במעשיך לאחרים. כי תהיה נלקח ממך, ותינתן לאחרים, ותמות בחצי שנותיך. והנותרים תמסור לאכזרי, והוא שר של גיהנום. רצה לומר, תהיה מסור בידו לכל חפצו. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא נותן לאדם הוד. מה זה הוד? נותן לו אישו שלמות. ייעוד של הרמוניה, של תמונה שלמה שהאדם מסוגל להופיע בעולם, להופיע במציאות. ואם אדם לוקח את הפעולות שלו, החיוביות, שלכך הוא נוצר, שלכך הוא יועד, ודרך זה הוא יכול להתרומם ולחיות חיים שלמים, חיים מלאי סיפוק, מלאי עונג, והוא נותן את זה לדברים שליליים, לאותה אישה רעה, אל ביתה הוא קרב חלילה, תהיה נלקח ממך ותייתן לאחרים. ההוד הזה יהיה שייך לאחרים. מה זה לאחרים עודיך? זה שאת אותו דבר שאתה בעצם היית צריך לזכות בו, יזכו בו אחרים שכן ילכו באותו דרך. לא אתה, כך ממש מהמצודות, נכון? ההוד הנוטו לך מהשמיים, תיתן במעשיך לאחרים, כי תהיה נלקח ממך ותינתן לאחרים. ההוד הזה, הקדוש ברוך הוא ייקח אותו ממך וייתן אותו לאחרים. ושנותך לאכזרי, כי אדם ימות צעיר. כשאדם חי במציאות של ודאי יש שכר ועונש, אדם חי חיים מקולקלים, אז הוא ימות בחצי שנותך, אבל נתונים למסור לאכזרי והוא שר של גיהנום. תהיה מסור בידו לכל חפצו. אני חושב שלא חייבים להסביר בהכרח שמדובר דווקא לאחר שאדם מת. יכול להיות שתמות בחצי שנותיך, כמו שכבר ראינו, שאדם שאין בו קשר לריבונו של עולם, שנקודת האמונה למעשה כבר התשתשה ברמה כזאת שהוא כבר לא, היא לא מהירה באדם, אז כבר פעולותיו הן פעולות שריריות, שרירותיות. מי ששולט בהם זה לא האדם עצמו, אלא שר של גיהנום. הוא הולך מדחי אל דחי, הולך אחרי תאוות ליבו, והתוצאות הן תוצאות עגומות ביותר. נורא והיום. רש"י לא מסביר כמו המצודות בהקשר הזה, ומסביר, פן תיתן לאחרים הודך, פן תפנה לבך לאלוקים אחרים, לתת להם תפארת הודך ושבחך. זה לא שהשבח של העוד שלך יעבור לאחרים, אלא אתה נותן, מצד שהקדוש ברוך הוא ייקח ממך את ההוד וייתן למי שראוי לקבל את אותו הוד, אלא הכוונה היא שאתה עצמך תיקח את ההוד ותפנה, לפאר, לפעול במקומות אחרים, ממקומות שליליים. שנותיך להחזרי, זה באמת לשר של הגיהנום. יש פה דבר מעניין מאוד, בפסוק הבא, ונשבעו זרים כוחיך ועצביך בבית נוכרי. מי זה אותם זרים? ונשבעו זרים כוחיך נביאי הבעל הגובים ממון בשחריהם ובחזותה. מה הכוונה? אדם מחפש כל מיני רפואות אלטרנטיביות, כל מיני חוזים בכוכבים, מחפש למצוא את הנקודה הפנימית שלו, כל מיני מקומות שליליים. אבל מה יקרה בסופו של דבר? האדם נותן את כל הממון שלו, את כל מה שיש לו, למי? לאותם נביאי בעל, לאותם זרים, אותם אנשים שמהם לא יצא לאדם שום סיפוק, שום עושר. במקום לקחת את הממון ולנצל אותו לצדקה, לפעולות טובות, קיום מצוות, אדם מתוך החיפוש שלו את הטוב, הוא עושה בדיוק את הדברים ההפוכים. זה, אומרים שזה באמת יש שרתנות מאוד גדולה בדברים האלה. כמעט בכל המקומות של אמונה בגרוש. לא מזמן שמעתי שהיה איזה קלקול גדול בנבת כספים גדולה בכל מה שקשור למכוני קבלה. הרבה מאוד כספים, אנשים ממש נשארו. זאת אומרת, לוקחים אותם אנשים, אותם שרלטנים, מתחת איזשהו אמירה רוחנית לכאורה, ואומרים לאדם שאם לא תיתן, אז אתה מסכן את משפחתך, ומסכן את נפשך, ומסכן... בצורה דבר, אנשים יוצאים חסרי קול. זה פן יסבעו זרים כוחיך. מה? זה בדיוק רואים את הדברים, כי מי שבא בטענה רוחנית, אבל אנחנו יודעים שאין פה נקודת אמונה, אלא מה יש פה? אבל אנחנו יודעים מה יש פה. יש פה תאוות ממון. יש פה תאוות אחרות. וזה מה שיקרה. תנסבו זרים כוחך. במקום לקחת את הכוח שלך, את הממון שלך, את עצומות הנפש שלך, ולתת אותם לדברים החיוביים, אתה מפנה אותם לדברים שליליים. ועצביך... בבית נוכרי, ועצביך, עצביך, ויגאיך, שנצבת וטרחת בו. בבית נוכרי, בבית עבודת גילולים. זה לא רק זה. ניקח גם את הממון. נתתי דוגמה קיצונית, אבל זה נכון גם באופן כללי. אדם שרגיל לרדוף אחרי תאוות ליבו, אחרי הזיים הנמוכים של המציאות, אז הוא כל הזמן צריך להוציא כספים על מה? על הבל הבלים. הלב אל הבלים. אם אתה לא שם, אתה לא קיים. לחשוב שהקיום הוא כל כולו פעם מהפרסומת כזאת. אתה לא שם, אתה לא קיים. אני לא יודע לגבי מה זה נאמר. אבל העיקרון הוא שאם אתה לא נמצא באיזה חוויה כזאת, אם אתה לא קונה דור 15 בפלאפונים, שעוד שנה זה יתחלף, ולא זה ולא זה ולא זה, אז אדם נמצא באיזשהו מרדף כזה מתמיד. אחרי תאוות ליבו, בסופו של דבר, את כל ההון של האדם, את כל הכסף שלו, את כל מה שיש לו, למה הוא נותן? הוא מאבד את הכל. אין לו שום דבר. שום ערך. במקום להתחבר לחיי הנצח. זה ברמה יותר גבוהה. אומנם זה לא עבודה זרה, אבל זה נטייה אל החומר. שיש בצד גם כשל חיסרון. מה התוצאה? ונהמת באחריתך בכלות בשרך ושערך. מה זה ונהמת? נהמת מלשון לשאוג, לנעום. כמו שאומר, ונהמת? ונהמת אומר הרלבג, והנה בסוף ככלות, ככלות, בשרוץ בית הזקנה, אז תזעק ותתעונן. לא נשאר כלום. אדם לא נשאר עם שום דבר. הוא לא יצר פירות טובים. הוא לא יצר חיים טובים. אולי זה גם נוכריה. אדם שמתחתה עם נוכריה, ילדיו לא יהודים. אין בעצם המשכיות. נוכריה פה זה, כשאדם שהתחבר הזה עם השליליים, אז באמת אין המשכיות. רואים את זה במוחש. זה נורא והיום. נהמת בחריתך. אדם שנטע מהדרך. שנטע, כמו שהזכרנו בהתחלה, בני, לחוכמתי הקשיבה. ואתה בנים שימו לי. כאשר אדם מתנתק מהמסורת, מתנתק מבית אבא, בית אבא במישור השלם של בית אבא, התוצאה היא שהוא ונהמת בחריתך בכלות בשרך ושארך. אין לך כבר חיים. בסוגים גם מסביר המלבים, ותיתן לאחרים עודיך, ההוד הוא היופי הפנימי הנפשי, זאת תיתן לאחרים. שעדי הזנות תיחה אור השכל והוד הנפש, ושנותיך תיתן לאחזרי שימשול על גבייתך, חול יחזר המושל על הנועפים, ולפי המליצה של ידי אמינות תמסור עודך, היינו נשמתך וכחות השיחים לאחרים. היינו אל עניינים אשר לא יועילו לאושר הנפש, ואשר יוכלו לאבדון, ושנותיך תן לאחזרי כשנות רשעים תקצורנה. ונסבעו זרים כוחך, כוח הגוף הוא השכבת זרע, יסבעו זרים, היינו אישה זרה, ועצבך, אמונך ונכסך, שהשגת בעיצבון. כמו שנאמר, בעיצבון תוכלנה, יהיו בבית הנוכרי, שיהיו רישוך, בני נוכריה, שאינם מתייחסים אליך, כי ולד כותית כמותה, שהזכרנו. ונהמת באחריתך, ככלות בשרחה ושעריך, שלבסוף, שיכלה בשרחה לידי מירוק התאווה, שיכלה הבשר, שכבר אדם נמצא במצב שאין לו את אותה תאווה גופנית, תנום ותתחרט על העבר, ולפי המליצה, כשיגיע קרוב לאחריתו, ככלות הבשר ואת אבותיו, שבעבורם נתה מקרה אמונה כדי למלא תאוות בשרו, הרי למה הוא נתה? בשביל תאוות הבשר. וכשאדם כבר הוא זקן, כשאדם הוא כבר חולה, כבר אין לו את אותם תאוות. אז ינום ויתחרט, אז יהיה לו צער, שאז יחשוב על העולם הנצחי שעבד ממנו על ידי אישה הזרה שהיא אמינות, כי מי שאמונה אזור חלציו לא ידאג על כלות הבשר, כי ייקבל על חיי הנפש. אז ידע שיש ייעוד שהוא מעבר לייעוד הגופני של תאוות בשרים. אלא במעלה הרבה יותר גבוהה. בוא נראה את המדרש. אומר המדרש, מי לחוכמתי יקשיבה לדברי תורה בשעה שאתה לומדם? לכאורה המדרש פה תמוה מאוד. שימו לב מה אומר המדרש. מי לחוכמתי יקשיבה לדברי תורה בשעה שאתה לומדם? רגע, אני לא מבין. אם אני עכשיו לומד תורה, מה, אני לא מקשיב? מה אני עושה אז? מדקלם? מה המשמעות הלימוד אם אני לא מקשיב למה שאני לומד? אני סתם ממלמל בשפתיי? מה הדבר הזה? לתבונתי את אוזניך בשעה שאתה שומען. זאת אומרת, את אוזניך בשעה שאתה שומען. נו, אני שומע. אז מה זה את אוזני? אני כבר שומע. לשמור מזימה אם למדת על מנת לשמור ואם שמעת על מנת לנסוע. מה הכוונה? הכוונה היא שהלימוד בחוכמתי הקשיבה, פירושו של דבר, לא רק לקבל את הלימוד ברמה העיונית שלו, אלא גם כשאדם לומד, הוא צריך להקשיב. הקשבה זה הקשבה פנימית. זה יכולת להפנים את הדברים. לא רק להישאר ברמה החיצונית שלהם, ברמה של ידיעת המילים, אלא צריך לדעת ידיעת השם, להבין את המהות של הדבר. את המשמעות הפנימית. וזה לדברי תורה שאתה לומדן, אז תקשיב להם. תקשיב היטב, מה כל דבר אומר לנו. לתבונתי, את אוזניך בשעה שאתה שומען, לשמור מזימה. הסברנו כבר כמה פעמים שמזימה זה בכיוון החיובי. לחשוב טוב איך אני לוקח את הדבר שעכשיו למדתי, ואני מפתח אותו בתוך הנפש שלי. אני לא נשאר רק ברמה של טוב, שמעתי רעיון. אלא אני שומע וגם מקשיב. אני לומד וגם מקשיב. אני שומע, מתבונן וגם את אוזני. מה הנקודה? הנקודה היא להפנים את הדברים ממש. לראות איך כל דבר אני מסוגל לפעול בו. וזו חוכמה של יראת השם. יראת השם היא חוכמה. בדיוק הנקודה הזאת של להעמיק בדברים, להתבונן, איך כל אחד מאיתנו יכול להוציא את הנקודה החיובית. זה יסוד חשוב מאוד, כי זה דבר שלא ניתן ללמוד רק מכוח חוכמת אב. כי חוכמת אב זו חוכמה, אבל היכולת של הבן להפנים את הדברים במקום שבו הוא נמצא, זה כבר דבר שנדרש דווקא מהבן. דווקא מהבן. אי אפשר לוותר על זה. אם מוותרים על השלב הזה שהבן מתבונן בעצמו, מקשיב, אז יש פה חיסרון גדול ביכולת הקבלה של הדברים. זה גם קשור באמת לאבא, שגם אבא צריך ללמד את הבן את אותם דברים שהבן מסוגל לקלוט, שמסוגל גם חוץ מהלימוד גם להקשיב. זה חלק מהסיבה שבישיבה אנחנו לומדים תורה באופן, לומדים אמונה בעיקר באופן מדורג. כי אם אנחנו עכשיו מתחילים ללמוד דברים גבוהים מאוד, שיכול שנוכל ללמוד אותם, חיים אינטלקטואלית, ברוך השם, חיים מוכשרים גם בשנה א', בשנה ב', אין סיבה שאדם לא יושב וילמד. אבל זו בעיה. למה זה בעיה? כי אם אדם לומד והוא לא מסוגל להקשיב, מה זאת אומרת, הקשבה פנימית, להכיל את הדברים בכלי שלו, אז אולי הוא למד, אבל הוא לא הקשיב. ואז במקרה הטוב, הוא לא יעשה שום דבר עם הלימוד הזה. במקרה הפחות טוב, הוא כבר יחשוב שהוא למד, אבל בעצם הוא לא למד, כי הוא לא הקשיב. הוא לא, אין לו כלים להכיל את הדברים בתוך עצמו. לכן יש מדרג בלימוד האמונה. בשנה א', אנחנו מדריכים עוד כוזרי, כתיב התורה, הקדמות של הרמב״ם, פסילת ישרים, בסדר. שנה ב', תפארת ישראל, וכולי. ספרים שהם יותר, כבר ברמה יותר גבוהה, וכן הלאה וכן הלאה. כי זה קשור ליכולת הכלה. לא דומה ההכלה של בחור שלמד מספר שנים אמונה וכבר נכנס לפנימיות התורה יותר, לבן אדם שישר פורץ לתוך פנימיות התורה. כי אז אולי הוא יודע לדקלם, אולי הוא למד, אבל יש חיסרון ביכולת ההקשבה. אני חושב שזה בדיוק מה שאמרנו המדרש. אני לחוכמתי אקשיב על דברי תורה בשעה שאתה לומדם. נכון? לתבונתי את אוזניך בשעה שאתה שומען. לשמור מזימה. אם למדת על מנת לשמור, ואם שמעת על מנת לנצור. זה הנקודה של הלימוד. זה הנקודה המרכזית. זה נכון בכל הלימוד. ודאי וודאי, בעניינים מוכנים. כי נופת תיטופנה שפתי זרה, בני יזהר מאישה זונה, שלא תטעה אותך לדבר שפתיים, ושלא תסתה אותך אחר קולה, לאמה ואחריתה מרק על הענה חדה כחרב פיות. אמר לו, בני מהחרב אוכלת משני צדדיה, כך היא מאבדת חייו של האדם מחיי העולם הזה, מחיי העולם הבא. מה כתיב אחריו? רגליה יורדות מוות, שמרידה האדם לעומקה של מוות. וזהו איסורים רעים, שאול צדה יתמוכו, אף על פי שנידון ביסורים בעולם הזה, אינו ניצול מדינה של גיהנום. זה דבר מעניין. אומרת, אומר המדרש, בסדר, מה המחשבה שנמצאת בשורש של האדם? טוב, בכל הפחות אני אענה מהעולם הזה. שאולי אפסיד את העולם הזה. העולם הבא אולי אני אפסיד, אבל את העולם הזה אני לא אפסיד. אומר המדרש, זה בדיוק הפוך. תדע לך. חוץ מזה שאתה הולך להפסיד את העולם הבא שלך, טוב, זה מובן. אולי אתה אפילו עושה את החשבון. זה יכול להיות שאפילו אתה מבין את זה. אבל החרב הזאת אוכלת משני צדדיה. אתה הולך להפסיד גם את מה? גם את העולם הזה. מה כתיב אחריו? רגלי הורדות מוות שמורידה האדם לעומקה של מוות. וזהו איסורים רעים. שאדם סובל איסורים גדולים מאוד גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. זה נכון. וממש רואים את הדברים האלה במוחש. אדם שאין לו את היציבות של בית, שהבית שלו מתערער, שהוא נוטה למקומות אחרים, בבית, ודאי זה קשור לביתו של האדם, אשתו זו ביתו, ולא רק לגבי ביתו של האדם, אלא האדם, ביתו זה בית השם, בתי כנסיות, בתי מדרשות, כשהוא נוטה מאותו בית והולך למקום אחר, בסופו של דבר אין לו מנוחה. לא טוב לו גם בעולם הזה. לא טוב לו. ואז בעולם הזה לא טוב לו, יש לו איסורים בעולם הזה, יש לו חוסר שקט, הוא כל הזמן נמצא ברדיפה מתמדת, בתחרות מתמדת. אין לו את השקט הנפשי של מי שמתענג על השם, של מי שיש לו אמונה, הכל, הוא חושד בכל, הכל חושדים בו, הוא נמצא בתוך מציאות מסובכת, לא טובה. הוא מפסיד גם את העולם הזה, חוץ מהאיסורים שבאים ודאי, מחמת חטאו של האדם, אדם ש... שלהוט אחרי תאוות ליבו ומזנה חלילה, אז גם יש לו מחלות רעות. זה דברים שהם קשורים גם לעולם הזה שלנו. גם בעולם הזה לא כדאי. לא רק בעולם הבא. גם אם אתה עושה עכשיו חשבון פרקטי, תדע לך משום צד, משתי פיות, לא מעולם הבא, אבל החידוש היותר גדול, גם אתה מפסיד איפה? בעולם הזה. קח בחשבון. וזה דבר חשוב. כמו שאומר רבי יוחנן בן זכאי, כאשר נכנסים תלמידיו לבקרו, שמופיע פרק רביעי, במאמר מסכת ברכות, אם תלמידיו לברכו, רואים אותו בוכה. מול העמוד הימיני, פטיש החזק, למה אתה בוכה? אמר שאני יודע, אני בן עולם הזה, בן עולם הבא. אומרים לו, הרבה, כאילו מזדעזעים, שרבן של ישראל, הרב היחידי משושלת רבן, גם משושלת הלל, שלא נקרא רבן, שנקרא רבן, זה רק רבי יוחנן בן זכאי. כל השאר רבן זה רק רבן גמליאל או רבן שמעון גמליאל. היחיד שנקרא רבן, זה יוחנן בן זכאי. רבן יוחנן בן זכאי. חיי עולם, זה עולם הבא. אז אומרים לו, טוב, רבי, תלמד אותנו משהו. מה האמירה, מה המסר האחרון שאומר רבי יוחנן בן זכאי, היא רצון שיהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. שכמו שאתם חוששים מבני האדם, תחששו מריבונו של עולם. אמרו לו, מה זה, זה כל מה שהרב אומר? הוא אומר, עד כאן. איך הם עד כאן? זה כבר מעלה גדולה מאוד. זה כבר מדרגה עצומה. כי האדם לפעמים יותר קרוב לחשבונות האנושיים שלו. אנחנו שם זה גם יצר הבושה מבני האדם. פה אנחנו מדברים יותר על העניין של חשבון עולם הזה מול חשבון של עולם הבא. אבל אנשים לפעמים יותר קשה להם לדעת שמפסידים משהו מוחשי. טוב, עולם הבא זה לא רוחני. אבל לא, גם בעולם הזה אתם יכולים להפסיד. זה חשבון שאנשים יכולים לתפוס ולהבין. לפעמים יותר. לכן המדרש מדגיש את העניין הזה. המשיך המדרש, ופה יש דבר נפלא מאוד, באמת, אולי רק אני אספיק לפתוח אותו, אבל האורח אימפן דפלס, גם רש"י הולך בכיוון הזה, אבל בכוונה רציתי שנראה את הדברים במדרש. אומר המדרש כך. אורח אימפן דפלס, הוא כתיב פלס מעגל. כאן במצווה שאפשר לעשותה על ידי אחרים, כאן במצווה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים. מה זאת אומרת? אורח אימפן תפלס וכתיב פלס מעגל. זאת אומרת, מקום אחד כתוב שאפשר ללכת באופן של מעגל, באופן אחד צריך ללכת דווקא באופן ישר. כאן במצווה שאפשר לעשותה על ידי אחרים, כאן במצווה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים. דבר אחר, אורח חיים פן תפלס, אמר רבי אבא בר כהנא, שלא תהיה יושב ומשקל מצוותיה של תורה, ורואה איזו מצווה שכרה מרובה ועושה אותה. זה מעניין. הרגע ראינו שלא כדאי לסטות מהדרך, למה? כי אנחנו נפסיד גם את העולם הזה וגם את העולם הבא. עכשיו ממשיך המדרש ואומר לנו, מה זה אורח חיים פן תפלס? מה הכוונה? אל תשקול את השכר מצווה. איזו מצווה שכרה מרובה ועושה אותה, ואיזו מצווה שכרה מועט ומוותר עליה. תני רבי חייא, משל למלך שהיה לו פרדס והכניס בו פועלים. ולא גילה להם שכר נטיותיו של פרדס. כשהוא גילה להם, היו רואים איזו נטייה שכרה מרובה, ונוטים אותה. המלך אמר, טוב, בואו תעשו לי בוסטן. אז פרדס פה, משמעות של בוסטן. יש פה עצים טיטו. עכשיו, יש עצים ששווים יותר ויש שווים פחות. עכשיו אם המלך היה בא ואומר, על זית אתם מקבלים הרבה ועל תהנה אתם מקבלים קצת, כולם יהיו רצים ונותנים מה? רק את הזית. הרי על אותה עבודה אפשר לקבל שכר יותר גבוה. לכן הקדוש ברוך הוא לא אמר שכר מצוות. ומצאת מלאכת הפרדס מקצתה בטלה ומקצתה קיימת. כך אילו גילה שכר מצוות, נמצאת תורה מקצתה בטלה ומקצתה קיימת. אבל פה אני לא מבין את זה. מה זה הדבר הזה? מה? בעצם, כולנו משתדלים, שני אנשים נכנסים, משתדלים באותה מידה, אחד יקבל שכר יותר גדול, אחד יקבל שכר יותר קטן. למה? כי אחד עשה דבר יותר חשוב, אחד עשה דבר פחות חשוב. אז הקדוש ברוך הוא ייתן לשניהם שכר שונה, ולא מגלה לנו. זה נראה קצת, מה זה הדבר הזה? זה לא כל כך נעים. הקדוש ברוך הוא כאילו עושה לנו איזה, מכניס אותנו לעבוד, ואומר, תעבדו, תעמלו, שכר טוב, אני בסוף, יודיע לכם בסוף מי מקבל כמה. אז תגיד לנו, אם אתה רוצה להגיד לנו מראש, אז תיתן את, שכל השכר יהיה שווה. שכל השכר יהיה שווה. לא? לכאורה על פניו כך צריך להיות. אמר רב אחא בשם רבי, רבי אבא, תלתל הקדוש ברוך הוא שכר רוצה מצווה בעולם הזה, כדי שיהיו ישראל עושים אותה מושלם. עוד מעט אנחנו נראה את הדברים, רק העלינו את השאלה. בעזרת השם פעם באה אנחנו...